מדרש רבה, פרשת ועירה. טוב, כידוע, השיעור, אמנם זה שיעור לפרשת שבוע, וכיוון שהשיעור הוא מדרש רבה, אז אני אגיד לכם, שני אנשים חדשים ששמעו את זה, חדשים, ששמעו את זה שבוע שעבר בהקלטה, אז הם אומרים שזה לא קשור לפרשה כל כך. כלומר, זה לא המהלך של פרשת שבוע שאתה עובר על זה. נכון, כדי דיברנו על זה המון, שהמדרש, א', אנחנו ממדנו רק את המדרש הראשון לפרשה, שברוך השם יושבת על זה, על המדרש הרבה, על כל הפרשה, יש הרבה זמן, ואז זה ידבר. אבל באמת המדרש לוקח נקודות, נקודות קטנות בפרשה, ומרחיב אותן, מה שהמדרש בוחר להעביר לנו את המסר, את התוכן, את העניין הרוחני, שהוא בוחר להעביר מאותו עניין. זה לא קשור, זה לא פשט. הרי יש לתורה פשט, דרש, רמז, זאת אומרת, הדרש זה לא תפקיד של הפשט. פשט תעבור על החומש, על הפרשה עם רשי, יש לך את הפרשת שבוע. אתה רוצה דרש, עומק מסוים או רובד אחר, זה עניין של הדרש. אז גם פה עכשיו המדרש לוקח עניין שבעצם הייתה התחילת הפרשה באמת הקפדה קצת על משה רבנו. כן, הקפדה קצת גדולה, ואני אגיד משהו ששמעתי בישיבה בזמנו, וזכורני שמורי ורבי הרב וינר לא אהב את זה. לא אהב, כלומר, את הדבר שהוא מאוד מאוד, כל אחד מה מדברים על משה רבנו עוד פעם, כאילו זה מישהו, כן. אבל לא גם מדברים משהו גבוה, מה בעצם המהלך שאומרים עליו? שמשה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו שהולך לגאול את עם ישראל, אז הוא חשב, הגיע הזמן הגאולה, הוא עשה כלום 210 שנה, מפה בעלה, מתחילים לעלות ולצאת. פתאום מגיע, מה קורה? לא רק שנהיה יותר טוב, נהיה יותר גרוע.
במדבר.
במצרים, הוא בא לפרעה, אחרי מתי הוא מגיע לפרעה, אומר, יש לכם זמן לדבר על גאולה, משיח נעו, זה, אני אביא אתכם יותר חזק. תבן לא ניתן לעם, יותר מכות, יותר קשה.
נכון.
הוא מגיע לקדוש ברוך הוא בסוף הפרשה הקודמת, למה הראות על העם הזה, למה זה שלחת, אני מזבתי לפרעה, הראה עולם הזה. עכשיו מה אומרים? משה רבנו חשב שהגאולה, ברגע שמתחיל זמן הגאולה, רק מתקדמים. אין מצב כזה שנסוגים אחורה. פה אנחנו לומדים שגם כשמתחילה הגאולה, יש גם בתוך הגאולה שלבים של נפילה ומשברים ונסיגות. עד כאן המהלך שנאמר.
מילה באמת, הרי
רק שנייה, אתה
הולך קדימה.
הרב וינר לא אוהב את זה. הרב וינר לא אוהב את זה. למה לא אוהב את זה? כי כל תלמיד חדש בשיעור א' וכל ישיבה יודע את זה. כשמתחילים לדבר על הגאולה, שיעורים על אמונה, על גאולה, על מהלך הגאולה בארצנו, ישר לומדים שמהלך של הגאולה הוא דורש, כלומר כלולים בתוכו גם נפילות וגם משברים. אז משה רבנו מגיע לקדוש ברוך הוא והוא מתעורר על זה והוא לא יודע את השיעור הזה של שיעור א'. עכשיו זה לא תמיד נכון לשאול את השאלה הזאת, כי יש דברים שאנחנו לומדים מתוך זה, מתוך הנפילה של הגדולים שלנו, אז אנחנו יודעים להסיק את זה אחר כך. זה נכון תמיד הלכה כבטראי ולא כראשונים, למה? כי ראו יותר דברים, יותר פרספקטיבה, יותר כאילו רחבה. אבל הנקודה אני חושב שרבנו זה נקודה חינוכית. צריך מאוד 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 לבוא להגיד, אתה אומר איזה משהו מסוים, אבל תדע שזה דק מן הדק, את המהלך הזה שאתה יודע באופן כללי כזה, שכל גאולה, כל התקדמות דורשת גם, לא דורשת, יש בתוכה, יכולים להיות גם נפילות, זה משהו כזה, כזה גס, כאילו גדול כזה, שאתה חושב שאתה מבין. אבל זה משהו, זה היה משהו דק מן הדק לבוא להבין, היה לו חשבונות מאוד מאוד פנימים לבוא להגיד, רק זה לא מה שחשבתי שצריך להיות. זה שיש נפילות, וזה שיכול להיות שנסוגו אחורה, וזה שזה, אני בסדר, מבין את זה, למדתי גם אני 60 שנה את תורת הגאולה. לא פלא שקודם הוא בחר בידיות גואל, נכון? לא מצד גאווה. 60 שנה משה רבנו ברח בגיל 20, חוזר בגיל 80. 60 שנה מה הוא עשה? נכון, תסוג בצדנו, ללמוד להיות מנהיג של עם ישראל. הוא היה בזמן הזה גם המלך של כוש, ועוד כמה דברים, כבר זה לא, היה לו שם היסטוריה רצינית. אבל הוא עסק בעצם להיות משיעה. אבל הדבר הזה שמשה רבנו בא מתלונן, רואים שמהלך הגאולה הוא גבוה מעל גבוה. זה דבר שלא ניתן לתפיסה של האדם הגדול באנשים. זה כן אפשר לומר. אבל לא להתחיל להגיד מה לא נכון, מה הוא לא הבין, מה הוא לא... לדעת שהיה פה משהו, מהלך שמשה, אפילו משה רבנו, שהכין את עצמו, הוא בא לתלונן ואומר, אני לא מבין. 60 שנה, אתה מכין אותי להיות המנהיג, להיות הזה, ואני פתאום משתבשת. עליי כל, כל, כל המהלך. מה כן אתה לומד מזה? שהמהלך הגאולה, כיוון שהוא לא נתפס, זה מראה שיש פה משהו גדול. להוליד ולהושיע את עם ישראל, זה לא דבר שהוא מתחיל, אפילו מהשכל האנושי גם שיש, של משה רבנו. לא, זה משהו אלוקי. אם זה משהו אלוקי, זה גם גבוה מעל משה רבנו. וזה מתגלה טוב מאוד. כי אם זה היה אדם פשוט היה שואל את משה רבנו, למה עשית דבר כזה? אז אדם פשוט לא מבין. אז הם מבינים שאולי אדם גדול, תמיד חכם, מישהו, אז הוא כן מבין ויכול לענות לו. אבל אם משה רבנו בא בקושי על הקדוש ברוך הוא, אז זה מובן שגם משה רבנו לא מבין את המהלך האלוקי הזה של גאולת עם ישראל. זה כן, נכון לומר, אבל לא יבוא להגיד מה הוא לא הבין.
הוא לא קצר בקדוש ברוך הוא, הוא שואל לו, למה
הוא לא שוכח. כן? מדי, תחילת הפרשה, וידבר אלוקים.
וידבר זה כבר דברים קשים.
יפה מאוד, ועוד מה עוד?
אלוקים, אלוקים.
בדיוק, מידת הדין ודיבור דמי מידת קשה. אבל הפסוק הזה מוזר. כי הוא מתחיל באמת כמו שאמרת יפה, וידבר זה דברים קשים, ואלוקים זה מידת הדין, ואיך הוא מסתיים? וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו,
אני
השם. ויאמר זה אמירה רכה, והשם זה מידת הרחמים. מה כאילו הוא באותו פסוק משתנה? זה עכשיו המדרש. כל המדרש הזה מלמד אותנו מתחיל משלמה המלך, כי עכשיו נראה מה העניין זה, ואז ידבר על משה רבנו. כמו שדרך המדרשי, לפרש את הפסוק שהוא מביא, על ידי... ואוף עניך לא שילחתי. לא, אבי הבר מצווה, זה...
אני רבתי הכל בהצער.
אבל חיבדת את האש, אבל. חיבדת את האש, לא שם בשנה על הפלטה. טוב, ברשותכם, כדי שגם אני לא ארדם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אמן.
מתוך השיעות אחרות הכוח פי שתיים לעשות את זה. טוב, אומר המדרש, מדרש קצת ארוך, בסדר, וגם זה דף וחצי, אז כל ההתחלה זה על שלמה.
רפואת
שושנה בת אסתר.
רפואת הילדה,
עדי
בת הילד.
עדי בת הילד.
רפואת התינוק.
התינוק בן
ענת.
בן ענת.
לילון נשמת ימין בן צטה.
זה לא נשמת? ימין בן?
בן סתה.
בן סתה. בתוך כל שער נסתרם חמצה, בתוך שער כל חולם חייסל.
בורדנו
הרב. בורדנו הרב אליהו צמח בן מזל. אמן. וידבר אלוקים אל משה, ואומר אליו אני השם, והרא אל אברהם אל יצחק. אז כמו שראינו קודם, הקושייה היא... חפושתם במשגע?
כן.
לא. שיין לו, שיין. זה לא ראים לי, לא שיין מגיעו. אז הכוונה שיש פה שינוי, כלומר, קודם כל נתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא הקפיד על משה רבנו, כי יש פה מידת הדין, לדבר אלוקים, אז על מה קדוש ברוך הוא מקפיד? באמת, בוא נאמר בסתם, משה רבנו בא ומצטער את צער עם ישראל, ושואל שאלה, למה נהיה יותר רע? כן, למה ראות העולם הזה? לא מצד ה... כלומר, רואים שהקפדה, אנחנו נראה שהקפדה של הקדוש ברוך הוא על משה רבנו, זה לא על ה... זה לא צורה, זה לא שמשה רבנו מתבטא בצורה לא מכובדת. הייתה וקושיה מתוך צער לדעת למה נהיה יותר גרוע.
נכון.
אני באתי לגאול אותם. אם היה צריך, אם היה צריך בעצם עוד שלב של עוד איסורים, של עוד שיבוד, טוב, הייתי מחכה עוד. כלומר, אל תשלח אותי. מה טענה? למה הראות העולם הזה? למה זה שלחתני? אין הכוונה למה זה שלחתני, כוונה, למה אותי ואני צריך לסבול ולראות את כל הטענות? זה לא זה. למה זה שלחתני? למה בעצם הגיע השלב שאתה שולח אותי קודם הזמן? בוא נחכה עוד תקופה שבה עם ישראל צריך לסבול, לא יודע, אולי עוד משהו, ואז אני אגיע. למה אתה שולח אותי מוקדם? למה אתה עושה? אולי זה בעצם אולי דבר שהוא הקשה יותר. כשאדם נמצא אולי בצרה, אז אתה יודע שהוא בצרה. אבל כשהוא חושב שמתחילים להוציא אותו, ואז עוד פעם נופל, זה יכול לרסק אותו. כל האמונה, כל התקווה יכולה להישבר לחלוטין. בדרך משל, אדם שהיה הרבה שנים בכלא. ואומרים לו, ופתאום בא מישהו, אומרים, כנראה מישהו בא לשחרר אותך. כל מה שהוא עד עכשיו בנה את עצמו איך להתמודד בחייו בכלא, הוא משנה פאזה, הוא יוצא חוטה, הוא הופך להיות אחרי הוא לא, טוב, טעות לא רק טעות, אתה יורד לתינוק.
כן, זה יקרה גם ליעקב אבינו.
מה?
אני אומר, זה אותו דבר קרה יעקב אבינו, דיברנו על זה שיעקב אבינו הוא חי בסבל 22 שנה שחשב שהבן שלו כאילו יכול מת, כן? ואז הייתה הנהגה, התפיסה המחשבתית שהעולם בנוי במידת הדין שהעולם בנוי כמידה כנגד מידה, ואז הוא אמר אם העולם בנוי כמידה כנגד מידה ואחד שמאבד את הילדים שלו זה כנראה פגם בברית, והוא פשפש במעשיו, הוא ראה שהוא לא פגם בברית, כי אז כתוב התורה מוכיחה שכתוב ראובן ראשית עוני.
כן.
אז הוא אמר לא יכול להיות, אני מעולם לא פגעתי בברית, אז איך זה שווה שלימת? כנראה שמשהו פה אני לא מבין את החיים את המהלך הזה, כנראה יש בו מהלך אחר.
אה, זאת אומרת, פה השתנה שהוא עכשיו אומר שבעצם לא מבין את ההנהגה האלוקית.
כן.
כמו שחשבתי הרבה משל.
כן.
טוב, לכן אמרתי כדרך משל, מה בעצם מוביל לטענה של משה רבנו? עכשיו כל המאמינים, בני מאמינים, כל האמונה שכתוב שהם יגלו בזכות האמונה, שברנו להם הכל. למה עשית את זה? אתה רוצה להניש אותם עוד? תניש אותם עוד, אבל בוא נשאיר להם את הכנפיים, את מה שיחזיק אותם את הראש מעל המים. שנה שעבר עסקנו קצת יותר, נראה לי יותר במהות של השעבוד, אבל...
זה לא מדובר על דבר שמובן מאליו, כאילו הדבר העליון, זה דבר יותר עמוק.
נכון, לכן אמרתי שהדבר יותר עמוק, צריך לה, אני רק בא להגיד מתוך מה משה רבנו מגיע.
הוא לא מסתכל על מעכשיו לעכשיו.
נכון, ודאי.
הוא מסתכל על עתיד לבוא.
נכון, נכון, ודאי. ומתוך זה אומר, גם עם ישראל שבמצב שהוא נמצא...
אולי זה מתמימות שהוא בא בשביל השאלה הזאת?
אפשר, אני מצטרף, אבל אי אפשר להגיד משה רבנו מתמימות. לא,
השאלה הזאת... שהוא בא ולערער...
אתה אומר תמימות, לא, יפה, אתה אומר, הוא לא בא לערער, אבל אנחנו רואים שהקפדה, המדרש מסביר שיש פה קושייה על משה רבנו מצד... זה לא שהוא בא לערער. אבל אם אתה מביא, היית מביא נכון את מה שהקדוש ברוך הוא בא ואמר לך מראש, ותבין כמו שאתה צריך להבין, כמו שאני דורש ממך להבין, ממך משה רבנו, אז לא היית צריך לבוא ולטעון כלפיי. אבל כיוון שאתה לא הבנת, וזה לא, הוא לא בא ואין פה טענה כלפי רובן אחד מעם ישראל, וכלפי משה רבנו, לגודל מעלתו, אתה כן היית להבין את מה שאני אומר, ואז לא היית מגיע לטענות האלו. אומר המדרש, בוא נראה, הדאו דכתיב. דרך הפסוק של שלמה המלך בקהלת.
כן.
ופניתי אני לראות חוכמה והוללות ושכלות. כי מי האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשו. זה הפסוק בקהלת. שלמה המלך בספר הזה שידוע שרצו בהתחלה לגנוז אותו ובסוף כיוון שהוא אמר סוף דבר הכל ישמע את אלוקים מירב ויש מצב שמור אז כן הכניסו את ספר קהלת לתוך כתבי הקודש. בעצם יש שם סקירה של שלמה המלך על כל המהלכים הטבעיים שקיימים בעולם. חוכמה והתנהגות ומוסר ודרכי החיים. זה ספר מדהים שצריך כל פסוק שם צריך לימוד. כי מגיע מתוך חוכמתו של שלמה המלך. אז ברוך הכם אמרו טוב, חוכמתך. חוכמתך היא חשובה, אבל פה זה כתבי הקודש. כיוון שכתבת פסוק, עכשיו דבר הכל נשמע ואת מותר שמוע, כי זה כל האדם, אז כיוון שבא וכלל את כל המהלך הזה, הראות שהכל בא להוכיח שאת, עיקר האדם זה העירת שמיים שלו ומשהו בא לקבל את הנהגת השם, אז אומרים אוקיי, אז זה כן נכתב ברוח הקודש, יכול להיכנס פנימה, אבל זה סוגיה עצמית. פה יש פסוק ששלמה מלך דיבר על עצמו, והמדרש לוקח את זה כדי להסביר גם על משה רבנו. מה הפשט? בוא נראה קודם מה הפשט של הפסוק. ופניתי אני לראות, כלומר שלמה מלך בא ובוחן דברים בעולם. מה הוא החליט עכשיו לבחון? את מה? את החוכמה מצד אחד ואת ההוללות ואת הסיכות מצד שני. בוא נבדוק מה העניין שיש בכל דבר, מה העניין שבחוכמה ומה העניין שיש בהוללות ובסיכות. למה מה אכפת לו לראות בהוללות ובסיכות? כי הוא רואה שבעולם מתנהגים בהוללות ובסיכות. אז בוא נראה מה הנקודה האמיתית שיש בדבר.
למה ההוללות ובסיכות זה הולך ביחד?
למה? סיכות זה טיפשות איפשהו והוללות
זה... סיכות זה לא מתוך השכל?
איך? לא, לא, צריך להפוך, אתה רואה, זה הלשון, הרבה פעמים הלשון העברית היא מדהימה לראות שבאותו שורש כולל דבר והיפוכו. איפה רואים את הדבר הזה? הכי יסודי. באיזה שורש רואים את זה שזה הפוך?
שכיח.
לא,
קודם כל,
אתה יודע, שכיח זה יכול להיות צד אחד.
שכיח זה...
שהוא מצוי מאוד, צד שני גם יכול להיות גם נדיר.
אה, נדיר.
אבל במילה שורש.
איזה?
שורש.
שורש, כן.
מצד אחד זה להעמיק לחבר, מצד אחד זה השורש, זה לעקור. לשרש, סליחה.
לשרש.
שורש, הוא מלמד את הכל זה. יש פה דבר והיפוכו, שאלה למה אתה לוקח את זה.
אני אפשר גם פה.
בניתי אני לראות חוכמה, והוללות ושכלות. ואז הוא מציג, כי מי האדם שיבוא אחרי המלך, את אשר כבר עשו. מה האדם יבוא אחרי שכבר המלך בא וגזר את גזרתו, ואחרי זה בוא להגיד, למה עשית? היית חושב מראש. ואז אתה לא צריך לבוא אחר כך לפני המלך ולהתחנן לו לבטל את מה שהוא עשה. תחשוב על דברים מראש, תתכנן את זה, ואז לא תיפול, לא תעשה דברים, שאחרי זה צריך לבקש מהמלך שיבטל אותם. זה פשט הפסוק. המדרש עכשיו לוקח את זה בכיוון אחר. אמר שלמה, הפסוק הזה נאמר, על שלמה ועל משה. על שלמה עכשיו כל המדרש ורובו ידבר על שלמה המלך, ואחרי זה נגיע למשה רבנו. בעזרת השם נתפלל שנגיע גם למשה. על שלמה כיצד? כשנתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל, נתן בה מצוות עשה ומצוות לא תעשה, ונתן למלך מקצת מצוות שנאמר לא ירבה לו סוסים,
נכון.
וכסף זהב לא ירבה, וגם לא ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. זה אחד המצוות שנאמרה במלך.
מה שלוש, יסור לבבו?
שלוש עשרים
יסור לבבו, אומר את זה בגלל אנשים ובגלל
אנשים שלא יסורות לבבו ממים השם שיהיה עובד למישהו אחר ולא לקדוש ברוך הוא. אז אחד, לא ירבה לו סוסים, פן השיב את המצרימה, וכסף וזהב לא ירבה לו, כדי שלא ירום לבבו, גאווה, ולא ירבה לו נשים שלא יסור את לבבו. שלוש יסורים שיש על המלך. לא, זה הסוסים, כן. לא הוריד את העם. עמד שלמה המלך, והחכים על גזרתו של הקדוש ברוך הוא, ואמר, למה אמר הקדוש ברוך הוא לא ירבה לו נשים? לא בשביל שלא יצאו לבבו, הרי מה הסיבה? והתורה גילתה לנו את הטעם למצווה הזאת, שאסור להרבות נשים, שלא אסור לעבוד, טוב, זה על מלך אחר.
אם הוא ירבה נשים, הוא יחשוב לעבוד אלוהים אחרים?
הם, הנשים ימשכו אותו.
יתו אותו.
למה? יכול להיות נשים יהודיות למשל.
נכון, גם נשים יהודיות. כיוון
שדעתם...
או לעבוד אלילים, או דברים אחרים. לאו דווקא לעבודה זרה. אבל אפילו אחי זה יכול להיות, לכיוונים אחרים. אשר לך שיש לך כזאת אימא שזכית באישה שאתה לא מבין בכלל מה המקור, אבל יש אנשים שלא הבטחו את העיניים, יגידו כן, נשים מושכות אותה מכיוון אחר.
היין, בעת פירו.
כדוגמה. כדוגמה, לא, אפילו לא בעזור, ברמה האישית פשוטה, הכי פשוטה שיכולה להיות. אדם רוצה ללכת לשיעור תורה. טבעי או לא טבעי?
טבעי.
טבעי. בא לצאת החוצה, רק רגע, מים הקניות, רק רגע, מים הבישולים, רק רגע, מים הבית, רק רגע, מה עשית עם הזה? תעשה פה, תעשה שם, תעשה פה, תעשה. אתה רוצה שאני לא יכול, לא תעשה. לא, אני רוצה שזה חבל, שזה וזה וזה וזה. אז אם עכשיו, אם האדם הוא חכם, ובא ומראה לה כמה זה חשוב, ומסדיר לה, ומראים אותה גם לגובה לדעת שבעצם זה שהוא לא חשוב, גם היא בעצם בית, גם היא בעצם בית או לשיעור, אז זה מתהפך. היא נשלח אותך לשיעור, אבל זו, אתה עזור את הכל, תלך, תלך, תלך. ורציתי את זה דווקא להגיד,
היום הבוק...
מה? רציתי להגיד לך את זה היום בבוקר, דווקא ליד אשתך וליד הזה כתוב, דרשו על אשת חיל, אומרים, הייתה כאוניות סוחר. אז המשל הזה שנאמר, בפשט זה על האישה, ובוודאי שמדרש זה על התורה, על החוכמה. העניין של האישה, למה כתוב, למה שהיא אותה לאוניות סוחר? אז שמעתי על זה פירוש יפה. הייתה כאוניות סוחר, זה כשאדם מזכיר אוניות. יש לו חברת ספנות גדולה, נכון? אז אדם בא לזכור ממנו אונייה. אני אומר לו, טוב, עולה ככה וככה, למה אתה צריך לנסוע? טוב, אז זה המחיר של הסחירות. הוא לוקח את האונייה, הגיע למקום, לא הלך לו עם הסחורה, לא הצליח למכור, לא יודע, זה בזבז הזמן, זה חזר, בא אומר לו, טוב, תראה, לא הצלחתי למכור את הסחורה.
לא
רואה
שלי.
אני לא קשור אליי, אני את העבודה שלי עשיתי. שלם, אותו דבר, הייתה כאוניות סוחר, אישה, שהולכת לבעל ללמוד תורה. הוא ישן, מדבר, משחק פיסוקים, משהו כזה, זה לא, היא את השכר שם מקבלת על זה שהיא שלחה אותו ללמוד תורה. היא את שלה עשתה. הייתה כאוניות סוחר, זה תספרו לאנשים שלכם למעלתן. ומי שנרדם פה לא סופר את זה, לפסוק, כי אז לפעמים היא לא יהיה לה את הכוח לשלוח את זה.
אבל גם מי שיכול לומר עם מישהו...
שמעת הסיפורים, עדיף שאישה שהיא ירדם מתוך
דברי תורה ולא... יאללה, אמרתי שהוא ירדם, אנחנו תארים.
לא, כי כתוב, כיתה לא עוד תלך. זה טל שהחייל
שיוצא את הזה... לא, טל שנתן למתן תורה, ועתיד לאחרת בתחילת המתים.
יש גם דברים אחרים שראו
סמי, כן,
ככה על הראש, ככה ברגליים,
כן, יפה,
מאוד מאוד, אמר לי
תודה שאתה לזה היום כשנרדמתי בסטנדר, עשתי כמעט הפלאפון, אבל יכול להיות שזה מה שהם מביא לתחת המשימה.
לא, באמת,
לא, עושה לא
פעם, אני נרדם בשיעורים, רק כדי יושב, נרדם, אז אמר לי פעם אחד רב גדול,
כן,
שטוף ספנים,
אמר לי
לא, אמר לו שאתה לשיוצא כדמה שפה ודארוך,
פחות אתה בא משתדל, אבל
זה מה חיימתי, נו, ברוך השם.
אני אומר, כיתה לא עונות עליך.
אבל עכשיו החלשת אותי, משה, חשבתי שהייתי מעניין, בגלל זה אני שומר. חד ושלום. שומר שתנת, זה לא...
לא, לא, לא פה.
טוב, הלאה, בוא נחשיב.
זה היה בגבעת.
זה, זה, זה. אומר המדרש, אמר שלמה המלך, והחכים על גזירתו של הקדוש ברוך הוא ואמר, למה אמר הקדוש ברוך הוא לא ירבה לו נשים? לא בשביל שלא אסור לבבו, אז אני ארבה וליבי לא יסור.
כן.
אמר אני אדם, אני לא מלך רגיל, אני אדם חכם, חכם מכל האדם, אני מלך על עשרת אבי, אני מקובע, יש לי דעה, אני לא דבר שמתפעל ומשתנה. אז ממילא אני יכול לעבוד נשים, ולא יצור לב אבי. עכשיו, מה הוא משנה? כדי יש גזרה, זה שהקדוש ברוך הוא כתב את הטעם, אנחנו לא דורשים טעם עד אקרא הרי. אנחנו בעצם, ככה יש שיטות. רבי שמעון בר יוחאי היה דורש כל דבר טעם עד אקרא, אבל זה לא שהוא מקיים את המצווה בגלל הטעם שלה. רבי שמעון אמר, אנחנו רוצים להיות שייכים גם לטעמי מצוות. הלכה לא כמו רבי שמעון. אנחנו לא דורשים טעם עד עיקר. אתם קיים את המצוות? כפשט. גם בלי להבין את הטעמם. אז עכשיו רציתי לבוא להשאיר. יש דעה כזה במפרשים שרוצים לומר שתאמר המלך כן דרש טעם עד עיקר. איפשהו ידע את הטעם של המצווה, אז הוא אומר, יש טעם. אם זה לא תלוי בי, אז אני יכול לשנות. יש מצווה אחת שתאמר המלך בעצמו עיד שהוא לא
ישאיר.
שלא חכן? לא, שגדולה ממנו. אמרתי חכמה ורחוקה מן, אז אני חשבתי, והוא לא כתוב את זה במדרש, ואני חושבתי עכשיו, האם יש פה משהו מסוים דווקא במצוות האלו של המלך? איפה השיטה ששלמה המלך השתנתה? אתה אמרת, חכמה ורחוקה ממני, לא למדת מזה שזה כל התורה? אז באופן פשוט היה אפשר לומר שהוא הגיע לפסוק הזה אחרי שהוא נפל פה עם הקטע של אנשים, והוא אמר, טוב, הבנתי, אני מבין פה שבעצם כל התורה היא כזאת. אבל גם לא נאמר ככה,
תנאים גדולים נפלו בדברים כאלה.
אני אומר, גם לא נאמר בתורה הזאת שהוא אמר את הפסוק כמתקנת החיים שלו, אלא הוא עשה חלוקה. באמת פרה אדומה מאוד תחכמה רחוקה ממני. את הפרה אדומה אני לא מבין, אבל יש דברים שבו אולי התורה נתנה מקום לשכל האנושי. אם לא לשכל האנושי, לי. כלומר, אדם כזה שהגיע לכזה תפאר את השכל האנושי, הוא יכול כן לבוא ולהבין. ואני מצמצם את זה יותר, לא רק מצוות מסוימות, פה מדובר על מצוות המלך. אני עוד יותר מצמצם את זה לבנות, כאילו אולי קצת להבין מה הייתה התזה של שלמה המלך. ומה הוא חשב שהוא בא ואמר, טוב, יש פה טעם, אני מבין את הטעם הזה, אצלי זה לא שייך, לכן אני יכול לשנות במצווה הזאת. אז הוא אמר, זה מצוות על המלך. עכשיו בוא נחשוב. המצוות שהתורה מצוות המלך, בוא נאמר, זה לא סדר החיים התורני הרגיל שכולל כל עם ישראל. זה מצוות ספציפיות. למי? למלך. אז כל מלך בעניינו. הרי, בוא נאמר, כל מצוות המלך היא לא מצווה מחויבת. זה מחלוקת. האם חובה לשים מלך? הרי כשעם ישראל ביקשו מלך, אתה יכול להספיד עליהם. בזמן שמואל. אם זה נכון, ואם זה נכון, מת השם, אז ככה, ואם לא, ירד גשם, ורק צריכים ירד גשם. אז אתה אומרים, זה היה לשיטה שאומרת שלא צריך לקשת את המלך, כי הקדוש ברוך הוא המלך.
אבל אם הקדוש ברוך הוא תיקן מצוות למלך, אז המלך, תחכן את המצוות.
לא, אחרי שהם...
לא, הוא אומר יפה, זה אומר, נכון, אז עכשיו, אז מה שאתה אומר לך עכשיו? מה אתה אומר לך עכשיו?
שהוא צריך לקן את המצוות?
לא, זה אומר, אבל המצוות לא חייבו בצורה כזאת למלך. מלך זה מלכות, זה סדר הנהגה אנושי. בוא נאמר ככה, הקדוש ברוך אומר, אם אתם תגיעו למצב שאתם צריכים מלך, טוב, אז הנה הסדר, הנה הסדר החיים שלו. טוב, אבל לא מלך, אבל מלך כמוני. זה לא, זה נאמר ככלל. כלל המלכים צריכים את ההנהגה הזאת, אבל אני יכול אני לעצמי הנהגה מיוחדת. זה לא נאמר, מה, יצאו לבבו? אני לא יצאו לבבי. ולכן הוא נפל פה. ולכן הוא מצמצם את שלמה המלך, זה לא שהוא בא ועשה את תפיסה על כל התורה כולה. הוא בא ומצמצם את זה לתקוות המלך, אבל עכשיו תראו חלק מדהים במדרש. עלתה, אמרו רבותינו, באותה שעה, כשבעצם שלמה המלך אמר את זה, היא עלתה אות יוד. שבמילה ירבה, ונשתתחה לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבון העולמים, לא כך אמרת, אין עוד בטלה מן התורה לעולם. הרי שלמה עומד ומבטל אותי, ושמה היום מבטל אחת ולמחר אחרת, עד שתתבטל כל התורה כולה. אז המדרש לא אומר כמוני, המדרש אומר שיש פה זו טענה שבעקבות המהלך הזה ששלמה הולך מתחיל, כל התורה תתבטל. עכשיו למה עוד ציוד?
כי היא הכי קטנה.
ואז מה?
ואז היא אפילו אם אתה לא מקפיד על הדבר הכי קטן, אז יכול להיות בסוף שתפול גם בדבר גדול.
יפה מאוד. לא, אמרתי רעיון נחמד. נראה לי שאולי חלק אולי רומזים לזה. אבל השאלות, יש פה שתי שאלות. א', למה דווקא אותיות? הרי יש, בוא נאמר, כל האותיות. לא, כל האותיות, גם זה רמה, עלית על משהו. כל האותיות פה של פרשת מלך, צריכות לעלות לפני הקדוש ברוך הוא. הוא עכשיו מבטל אותנו, הוא מבטל את המצווה שלנו. כולם צריכים לעלות לפני הקדוש ברוך הוא. זה שאלה אחת. עכשיו אם נתוך זה תגיד, ויותר מזה, למה בעצם האות יוד טוענת שאם הוא מבטל אותי, נגיד שאני תרץ למה זה אות יוד, אבל למה הוא מבטל אותה, זה מראה שהוא מבטל את כל התורה.
יכול להיות שהראשונה היא הרבה. היא הראשונה, ואם
הוא... לא, אבל יש לא ירבה, הפוך, דווקא אמרו שאולי יותר עדיף שהיה לי א' למד. לא ירבה לו נשים. זה הבא, זה לא. אז בוא תראו, בוא נעשה סקירה קצרה לה.
הנה, אתה יוד של ירבה, כי אות יוד מורה שהתקיים הדבר בוודאי, ודבר נצחיק.
בוא נעשה,
העץ יוסף כותב.
כן, אז בוא נראה בעץ יוסף. יש פה שניים או שלושה פירושים. יש פה קרוב לשישה או שבעה פירושים על האות יוד. אומר העץ יוסף, תראו בפירוש של צד שמאל. כן?
כן, כן, כן.
עלתה יוד של ירבה. אתה רואה את זה עלתה? פה, יש כמה, לכן אמרתי, על הראשון, הנה.
מה זה דלת מם?
דלת מם. דרך משל, כאילו את צועקת על עושקה, ונעשה דינה. הוא אומר, מה זה עלתה אות יוד? הוא בא לפרש, מה זה, האות יוד עולה לקדוש ברוך הוא? נכתוב על ספר תורה, איך היא עולה? הכוונה, נכון, הכוונה, זה לא שהיא עלתה לקדוש ברוך הוא, אלא זה בעצם בא ללמד אותנו שהיא באה לתנת, תעשה לי דין, תראה מה קורה, הוא פוגע בי. זה דרך משל. והכוונה, כי משפטי השם הם מותו לעולם. אבל, תראו הוא כותב, דעת חכמי האמת, דהיינו מי? חכמי הקבלה. דברים ככתבם. כי אותיות התורה חיות ורוחניות הן. זה רציתי להגיד, תראו את זה. אותיות התורה זה מציאות רוחנית. אותיות התורה זה לא סימן כדי שכך תבין. זה מציאות רוחנית, כמו שכתוב, ששרפו את את רבי חנניה בן תרדיון, ודפקו אותו בספר תורה, מה ראו? המציאות של אות זה תוכן רוחני.
האופן, גם היוד.
עכשיו הוא לא עונה על המהות, הוא רק עונה על העניין של מה זה שעלתה. זה מה שהוא ענה. נסביר מה זה עלתה. אבל בעצם זה גם הסיבה שאנחנו מסתכלים בספר תורה. שמראים, טוב, כתוב בשם ארי, טוב לראות את האותיות. זה פועל על הנפש של האדם.
ספר תורה מעיד עליך.
האות שמתחילה.
זה לא שומע, זה דוד עינם, זה השם שלו. האות שמתחילה, שמתחילה השם שלו.
לא, אומרים שגם
למה לא? כן, זה עוד משהו.
סליחה, אומרים שהספר התורה מעיד עליך שהיית נוכח באותו זמן
בתפילה. זה עוד דבר, זה עוד דברים אחרים. עכשיו הוא לא בצד האותיות.
רגע, כשעושים הדבר, והוא מצביע עם האצבע, אז הוא מסתכל על
האותיות. מתחילת המקום. נכון, אבל טוב, גם למצוא את האות שמתחיל את השם שלך. שלך? כן, אחד הוא לא בעיה.
יצחק.
יוד, כל שני, כל מילה, יש כל מילה איתו.
הנה, זה מה יוד.
תראה מה העניין של יוד.
אבל היא עברת את השם.
צריך
לעברת את השם.
אין גימל עם קו למעלה, אין ג'ק עם התורה.
לא, זה אמרת לך, צריך לעברת, שיקו חי איתך כל הזמן.
אתה
ג'קי זה לא יצחק?
יעקב?
לא, אצי זה יצחק.
ג'קי זה גם יצחק
זה יעקב? זה איזק, איזק זה יצחק. ג'קוב זה יעקב. אצלנו בכל אופן.
ג'קוב.
אז עכשיו אני חוזר לנקודה הזאת שבעצם האותיות של התורה זה חוכמות, זה תוכן רוחני. זה כתוב שכתוב ברוך הוא בראת העולם על זה שהוא צירף אותיות. מה זה צירף אותיות? זה בעצם כל אות היא מסמלת תוכן. יש על זה ספרים שלמים בחוכמת הנסתר, יש על זה ספר של הרב קוק שנקרא רש מילים, ספר מאוד מאוד עמוק שבא מסביר כל אות מה התוכן שלה. היא בנויה גם, היא גם בנויה, כל אות גם עצמה היא בנויה מכמה אותיות. למשל האות א' יצויה מיוד ובד. אז מה זה מסמל? ומה זה א'? מה זה מילה?
אני חושב שאתה עוד דיברת.
א' בינה. לא יודע, יכול להיות ש... אבל לכם צריך להבין שאותיות של התורה זה לא כמו אותיות של שפות אחרות. וגם לא כמו אות כתב יד, ודאי שלא. זה כזה רק סימנים. אותיות התורה זה תוכן רוחני, זה מציאות, כמו שראינו ראשון. אותיות התורה חיות ורוחניות הם. זה עניין של האותיות.
דיברנו על השילים.
טוב, הלאה. יוד של ירבה. אומר את יוסף, ואף על גב דה לכאורה, יאות התרעומות בלמד ואלף, לא ירבה עבר על הלב, אלא עלתה אות יוד לפי שהיא קרובה יותר אל המלכות, כי אות ראשון בשם הגדול. אות ראשון בשם, כן. ולא רק זה, זה גם אומר אות יוד בשם השם היא אות כתר. כלומר, הקוץ של היוד זה הכתר. אם יש את הספירות, אז הספירה היותר עליונה זה הכתר. אז הקוץ שלו, עכשיו תראו, כי מה הקדוש ברוך הוא ענה לאות יוד, אומר המדרש, אמר לה הקדוש ברוך הוא, שלמה, ואלף כיוצא בו יהיו בטלים, וקוצה ממך איני מבטל. אז אפשר לקרוא, אפילו את הקוץ שדמרה אפילו לא חשוב, לא בטל. אבל לקרוא הקוץ, זה מסמל דבר מאוד מאוד עליון, בזה שלמה המלך לא תפס. וכתוב במפרשים, שחטאו של שלמה המלך היה, איך כתוב? היה שפגם חטא שלמה היה ביוד זעירה. יוד זעירה, יוד קטנה. זה כתוב בתדר. הלשון עצמו זה מראה שזה כתוב בנסתר. אז עלתה, אז אמרנו ועוד, הוא מביא עוד פירוש, ועלתה יוד של ירבה, כי אות יוד מורה שהתקיים הדבר בוודאי ודבר נצחי. למה אות יוד מראה דבר נצחי? איך מתחיל, כל הפרשת בראשית בתורה, יהיה. כלומר, אות יוד היא מראה שהדבר צריך להיות ולהתקיים. אז אם עכשיו הוא בא לבטל, אז מי האות שצועקת על זה שהוא מבטל משהו שמור להיות נצחי?
האות יוד?
יש לה עניין. האות יוד יש לה בעצם מה... כלומר, פה אנחנו רואים קצת מהתוכן של האות יוד. התוכן של האות יוד זה בעצם דבר של נצחיות, קיימות. אז היא באה וצועקת על דבר שיש בעצם מתנגד לקיימות, מתנגד לנצחיות. יפה, הוא מסביר את זה מאוד. כמו שכתוב בתורה מאמרות, נברא התורה ככללות פרשותיה של התורה, לא באו מצוות דרך ציווי ועזרה, אלא בהוראת העתיד ובהבטחה. על דרך לא יהיה לך אלוקים אחרים. זה אומר את יוסף. בואו נראה, אני רוצה לכוונה, כי זה מדרש ארוך, אם זה לא נספיק. הלאה, תראו, באות בענף יוסף. חי ימני. לא כך אמרה. לא כך אמרת, אין עוד בטלה, שם היום בטל עוד אחת ומחר אחרת. כיוון שהוא, מי זה הוא? שלמה המלך, אזיל בתר תמה דקרא, הולך לפי הטעם של הפסוק. יש לך זה? אתה יודע איפה אני קורא?
פה.
מי שלא רואה, תשאלו חברותיי, זה לא שיעור, זה לא איזה, אני אומר לכם איפה זה בדיוק. אז כיוון שהוא, ראית את איפה זה? כיוון שהוא עזיל בתר טעמי דקרא, כך ידרוש בכל התורה, כמובן ידרוש את הטעמים של המצוות, עד שיבטל כל המצוות. זה עובר לצד השני של התורה, ממש לצד השני של הדף. ענף יוצר, וישיב הקדוש ברוך הוא, זה אפילו קוץ של להיות, שנראה שאינו מעלה ולא מוריד לעניין האות, על כל זה לא יבוטל, כי חולה שלמות ואין יורד לסוף סודה. אז הוא עונה שוב, למה, מה הקדוש ברוך הוא עונה לשלמה המלך מצד מה שהוא חושב. עוד דבר על האות יוד.
יוסף לא ראה את המדרש.
לא, זה דעת, יש פה דבר שהוא עבר, זה בסדר. קראנו גבי הבאה ונצחום, זה כתוב בזה. תראו בנחמד למראה, המפרש אחי שנמצא אחי למטה. תראו מה הוא כותב. הוא כתב, יקשה הרב יפה תואר, מה טעם התלונה של האות יוד שלי הרבה מהשאר? כי בכל האותיות שנכתבו במצווה הזו, יצדק להתרעם, לא ביוד לבד. כי מה שלא יאמר ירבה או רבה, כי מה לי שיאמר ירבה או רבה. היה מה שתראה ציין בידי משה, זה אחרי זה אנחנו נראה את התירוץ, ההבדל בין יוד, איך קוראים את המילה לא ירבה או לא, או שבעצם הוא למד את הפסוק בצורה כזאת, לא רבה, ואז הוא טעה, ואז הוא טעה בזה.
עכשיו תראה יוד קפצה.
מה מה נחמד למראה? מה, למה אות יוד היא זו שכובדת לפני שלמה המלך? הוא בכלל אותי זה מהפסוק, לחלוטין. זאת אומרת, זה לא אות יוד שלי הרבה, אלא אומרת, לי, שלמה המלך צריך להחזיק כבוד. למה דווקא אות יוד? תראו איזה חשבון אומר. ואני שמעתי דבר חריף. דמה שהותר דוד המלך לבוא בקהל, הרי ממי הגיע דוד המלך מרות המואביה?
כן.
ועל המואבים כתוב בתורה,
לא יבוא עמוני
וקהל השם. אבל דרשו, עמוני לא יבוא, אבל עמונית כן. מואבי לא יבוא, אבל מואבית כן. וזה מה שמאפשר לדוד המלך כנס להיות בקהל. ואם הוא יכול להיות בקהל, אז שלמה המלך הוא יהודי. אבל אם דוד המלך לא יכול לבוא בקהל, למלך גם שלמה המלך לא יכול לבוא בקהל, אז אם הוא לא יכול לבוא בקהל, הוא לא יכול להיות מלך. אז איך זה קשור לאות יוד? בוא תראו עכשיו.
המונים.
יפה, נכון, יפה מאוד. זה מה שהותר דוד המלך לבוא בקהל, הוא משום דכתיב לא יבוא המוני. ודרשין על המוני ולא המונית. כוונה כי התורה באה ויחדה המוני על על הזכר. אבל אם היה כתוב, ואילו היה כתוב לא יבוא המון, אז על מה אתה עושרת את העם? את העם! את העם! אז אפילו הנקבות זה משמע. ומשום היוד הותרו הנקבות. נמצא. שאם תסלק עוד יוד מתיבת המוני, אז שלמה המלך אסור לבוא בקהל, ותסלק מלכותו ממנו, דכתיב לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, וכל שכן ממנו ראוי לבוא בקהל. וזאת הייתה תלונת האות יוד על שלמה, יותר משאר כל האותיות, לפי שהיוד היא תועלת גדולה לשלמה. ואיך הוא רוצה לעקור אותי ממנו? שאני עושה לו טובה הרבה. אז פה נחמד למראה כאן, וכך ממש פירוש, מרחיק לכת ומוציא אותם מכל הפרשה הזאת. אני רוצה לראות את דמו שהוא יותר פשט במדרש, ואחרי זה, במחילה מהמפרשים, לראות אולי איזה, למה באמת יש פה עניין דווקא באות יוד. הידי משה נמצא בצד שמאל. ומניין שביטל אותה מן התורה וכו'. קושיה היא, פירוש, מניין שהקדוש ברוך הוא אמר כך שלא יבטל אות יוד. ומשם עקרון המתרץ, שביטל הקדוש ברוך הוא יוד מן התורה. איפה? אצל מי ראינו את זה שהוא ביטל את האות יוד? מסרי.
מסרי.
ואיפה הוא החזיר אותה?
יהושע.
יהושע החזיר אותה. שביטל הקדוש ברוך הוא אות יוד מן התורה והחזיר אותה לתורה, מכל שכן ששלמה לא יוכל לבטל אותה. ולהבין למה הייתה התלונה של היוד יותר מכל האותיות שפסוק לא הרבה, יש לומר, לפי ששלמה ביטל אות יוד ולמד כך את פירוש הפסוק לא רבה, פירוש כשלא מרבה נשים אז בוודאי לא יסור לבבו. אמנם אם כן מרבה נשים אז יכול להיות שיסור לבבו. אמנם זה לא ודאי שאסורות לבבו, שיכול האדם לשמור את עצמו, כמו שאמר שלמה המלך, אני הרבה ולבי לא אסור. וכך הייתה התלונה של אות יוד. כלומר, בגלל שהוא לא יודע, הוא לא למד עם אות יוד את הפרשייה הזו, התיר לעצמו את האפשרות, הוא למד את התורה בצורה כזו שזה כוונה, זה לא שאם תרבה נשים בוודאי אסור לבבך, אלא לא תרבה כוונה, אם תרבה יכול להיות שאולי אסור לבבך. טוב, יכול להיות, אני לא יכול, אז אני אצלי זה לא יקרה. אבל היית אומר, לא ירבה, זה ציווי, זה הכרח. אז היית מבין שזה לא תלוי באולי, זה ודאי יעצות לבבו, לא היית בעצם נופל בזה. לכן זה עוד האות יוד. עכשיו אני חשבתי, אני התלבטתי, גם כשראיתי את הנחמד למראה, גם במחילה, המדרש פה אומר שהאות יוד מתלוננת ואומרת, אם הוא יבטל אותי, אז יוצא, כלומר לא כך אמרת, אין אות בטלה מן התורה לעולם, ושלמה המלך יבטל אותי במחר אחת, אחרת, ואז תתבטא על כל התורה כולה. כלומר, יש פה אות יוד בה, יש פה לצד אולי כללי יותר ויסודי שהאות יוד.
תקדימי כזה.
רבן עולי היה...
למה? שנייה, אות יוד. אני אגיד, אם יש לך משהו להעיר על זה. לא מעקל מנוסף. האות יוד, מה שמייחד אותה בשאר אותיות בעצם, זה היא מסמלת דבר מאוד מאוד איכותי וריכוזי. אות יוד היא בעצם עשר. עשר זה בעצם דבר שמאחד הרבה הרבה פרטים. לכן היוד היא כללית, יוד עשרה, מניין, מניין של יוד. לכן האות יוד היא תופסת מקום אחר. האות יוד היא באה ונותנת התלונה על כל האותיות בתור נציג של כלל האותיות. היא אומרת, אם הוא מבטל אותי, זה לא שמבטל אותי בתור אות יוד. הוא מבטל אותי בתור שם, שהתוכן שלי בא ומורה דבר מאוד יסודי ושורשי בתורה. הרי כל אות, כל, כמו שאמרנו, כל אות יש לה תוכן, כל דבר, כל צירוף, כל מצווה, כל דבר יש לו, זה הרבה הרבה נעשה בחוכמות מאוד עליונות. אז אם הוא מבטל אפילו אות אחת, שנרד אפילו אות הכי קטנה שזאת יוד, אז אתה בא ואתה מורה שלתורה יש, כלומר, יש שני צדדים. יש צד אחד מסוים של מה אנחנו מבינים, הצד הפשוט של התורה, הצד הגלוי, ואני יכול עם זה לסדר פעם, להוריד פעם לסדר. ויש דברים עמוקים, פרדומה, הסודות של התורה, אתה, זה משהו אחר. אז אני יודע, אומרת, כלפי הקדוש ברוך הוא, אם הוא בא ומבטל אותי, והוא מראה איזה מקום מסוים שיש בתורה, זה צדדים שיכולים להשתנות ולהידרש אחרת, בסופו של דבר, מה כתוב? שתתבטל כל התורה כולה. כי הדבר הראשון הוא פוגע בשורש. איך הוא פוגע בשורש? כי גם החלק הזה של התורה שהוא נראה גלוי וידוע וטעמה דקרה ודבר של התורה במגלה אולי מהטעם של המצווה, אתה צריך להבין שזה שהתורה מגלה היא לא נותנת מקום לראות שזה נתון לשינוי, כמו תוכניות שינוי של פעולה כזאת, אפשר לשנות אותה לפעולה אחרת. התורה היא נצחית. אם יבוא וישנה, הוא פוגע בנצחיות של התורה. שפוגעים בנצחיות של התורה, פוגעים בכל המהות של התורה. כי כל עניינה של התורה בזה שהיא נצחית. בזה שדבר השם יקום לעולם. לכן היא לא אומרת, עמדה לפני הקדוש, נשתתחה לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבון העולמים. הביטוי הזה ריבון העולמים הוא לא לחינם. ריבון העולמים, ריבון העולמים זה מבטא, הרי, לא, היחס, הקדוש ברוך הוא כריבון העולמים, אתה אומרת, קדוש ברוך הוא, למה ריבון העולמים? יש הרבה תפילות שאנחנו אומרים ריבון העולמים. אנחנו בעצם מתייחסים לקדוש ברוך הוא בצד שהוא בורא את כל העולמות. כלומר, התורה זה לא רק המצוות שאותו אדם פרטי עושה. זה לא רק לקיים את עם ישראל, וזה לא רק לקיים כל העולם. הרי על התורה עומדים כל העולמות, ריבון העולמים. כל העולמות האלה שבראת, ממי הם יונקים? על פי מי הם חיים? אם לא על פי התורה. ואם המהלך הזה של שלמה המלך ילך לפי תפיסתו, שהוא יחשוב שהתורה יכולה להימדד לפי החוכמה האנושית גדולה ככל שתהיה, זה יבטל את כל התורה. מה זה יבטל את כל התורה? אין את כל הדווקא במצוות. אין לבטל את המהות של התורה. התורה תרד, תינתן הידיים של האדם, ותחשבו שהיא תורה אנושית, וזה איבדנו את כל העניין של התורה. התורה תמיד צריכה להישאר נבדלת, אלוקית, מעלינו. ופה, לכן זו הייתה הטענה של היהוד. אז ענה לקדוש ברוך הוא, אמר לקדוש ברוך הוא, שלמה ואלף כעצה בו היו בטלים, וקוצה ממך ימים בטל. ומניים, מאיפה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא באמת כך עשה, שביטל אותה מן התורה וחזר לתורה, שנאמר, שרי אשתך, קרוב המדרש, שרי אשתך לא תקרא שמה שרי, כי שרה שמה. טוב, הלכה עוד יוד.
איפה היה?
וכאן חזר, ויקרא משה ליהושע בן נון, יהושע. כלומר, רואים שכל עוד בתורה יש לה מקום. יש לה מקום, יש לה עניין, היא לא יכולה לצאת. עכשיו אנחנו אומרים שאת הביטול הזה, זה לא רק לראות שיש פה איזה משהו פרטי, טוב, לא נעים האות הזה שיצא, בוא נחזיר אותה חזרה. זה לא איזה דו שיח בין האות לבין הקדוש ברוך הוא. זה מגלה על כל העניין של התורה. כי אם התורה יכולה, משתנה, אז זה מראה שזה לא דבר נצחי. דבר נצחי הוא לא דבר משתנה. הוא דבר שהוא קיים, לעד. אז אם היא משתנה, וזה שראינו שיצא פה וחזר לכאן, זה מראה שלא הכל בעצם כלול בתוכנית. מראש, האות יהודה הייתה צריכה לבוא משרה ליהושע, וזה בעצם, זה מתוכנן, זה אין פה שינוי. שלמה אומר המדרש, ירער לבטל אות מן התורה. מה כתיב בו? כתוב במשלי, דברי אגור בן יקה. ומה דורשים על זה? זה אחד, כתוב של שלמה מלך היו שבע שמות. אז אחד מהם זה אגור בן יקה. מה זה? שאיגר דברי תורה והקיין. מה זה איגר? לאגור, אסף. כל הדברי התורה ידע, חוכמה, הכל. ועכשיו מה קרה? הקיא אותם. מה קרה? הקיא אותם. הם לא יצאו ולא נדרשו במקום הנכון. כי אם היית שומר ומבין את התורה כמו שצריך, לא היית בא וטועה בדבר הזה. אז כל החוכמה וכל התורה שלמדת, אנחנו נתחיל לזה, אנחנו נראה שלמה המלך, אבל זה המדרש פה אומר את החומש הדבר, אתה שלמה המלך שלמדת את כל התורה כולה, כבר שהיה לך איזה טעות בהבנה, בגישה, בזה, בעצם הפסדת את כל מה שלמדת, כי נפלת בזה. וגם כתוב, נאום הגדר ל-ETL, גם שמו של שלמה. יש מישהו שמכיר שקוראים לו ETL, אחרי המדרש הזה אמרתי, וואו, אני מקווה שהוא לא למד את המדרש הזה, כי יש פה משהו קצת לא כל כך נוח עם השם. דבר זה, שאמר הקדוש ברוך הוא, איך שלמה המלך דורש את זה? תראו איזה יפה אומר. דבר זה, נאום הגבר, אז אומר שלמה המלך. זה הנאום שלו. מה הנאום שלו? ל-ETL. לא ירבה לו נשים, לא אמר לו אלא בשביל שלא יסור לבבו. ל-ETL, שאמר ETL, ואוכל, מה כתיב זה? ואי לאיזה כנס כמו, נשב איתו את לבו. איך הוא דרש את הפסוק? הוא אומר, כתוב לא הרבה לאנשים שלא עשו את לבו. כלומר, המטרה, הטעם למצווה הזאת, זה כדי שלא יסור מן האל, אבל אני. כלומר, שהמלך צריך שיהיה איתו האל כל הזמן, אז אל תעשה מעשים שאסור אותך מהאל, אבל אני, איתי האל כל הזמן, אני סומך על חוכמתי, על הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא, אז הם לא יסורו, אז איתי האל, אז אני כן יכול להרבות נשים. אז זה שהאיתי אל, הייתי ילד וגרם לו לטעות, לחשוב שהוא כן יכול לבוא לבוא נשים. ואז כתוב בכתוב, מה קרה? כן, ודאי, והיה ילד זקנת שלמה, נשב איתו את לבבו. אבל כתוב במסכת שבת דף נ"ו.
שהוא משמיך כולו
לשבת על... לא, לא, שהוא הקריב קורבן לכמוש, מלך מואב. וגם פרעה, גם בת פרעה גם את לבבו. אבל כתוב במסכת שבת שכל האומר שלמה חטא, אינו אלא טועה.
גם
השלמה נאמר את זה. והנזמנו תמיד, ומה העיקרון של הגמרא הזאת? מה אומרת? שכל אומר שלמה חטא, חטא, הכוונה, כמו שאתה מבין את החטא, אתה טועה. אבל הוא חטא, כתוב בתורה שהוא חטא, יש עמיד שלו. אבל אתה חושב שזה החטא כמו שאתה מבין את החטא שלו. זה חטא במדרגת שלמה. ופה רואים את זה גם המביאים בשם רבי שמעון בר יוחאי, וזה מובן למה. אמר רבי שמעון בן יוחאי, נוח לו לשלמה המלך שיהיה גורף ביבים שלא נכתב עליו המקרא הזה. מה אומר רבי שמעון בר יוחאי?
מה זה גורף ביבים?
עובד בביוב.
בביוב?
בחברת הגיחון. לא, 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 נכון. פה כתוב שגורף ביבים זה האדם הכי בזויה. זה הכי בזויה שיש. למה?
היה עדיף שהוא יעבוד בזה?
כן, למה?
כדי שהוא יבזה את התורה?
לא. לא, לא, לא. בוא נראה. למה?
תבוע לו מה שכתבו עליו.
אבל מה קשור? ומה גורף ביבים והיה עושה את זה? אז לא היה קוצפים למה שהוא עושה?
לא.
הוא מצביר שבגלל שכל העניין שזה נחשב לחטא, זה בגלל שהיית מלך ואתה שלמה המלך, זה נחשב חטא. אבל אם היית אדם פשוט, הוא אוהב מבין, זה לא החטא. בוא תראו את זה יפה.
לדרגה שלך.
לדרגה שלך זה נחשב חטא. פן מאוד, נכון. בוא תראו את זה בפנות, זה לא המצאה שלי. אני רוצה לך למסור, כי זה מה שממש ממש יפה.
הנה, לא יכול לשלמה שיהיה
גורף.
זה בעת יוסף רבנו.
לא, בשאלה... נכון, אני הייתי יותר מזה, לא, כי לנקודות של כל האומר שלמה חטא. כך כתוב בעת יוסף, נכון, גם זה כתוב בפשט. נוח לו שלמה שיהיה גורף בבין, פירוש היה לו נוח לו להיות מפנה מנקי הצינורים, תעסק עם כל
הדיופים.
כן. שלפני הבתים מדיעות מלך ישראל. כי אם לא היה מלך, לא היה בא לידי העבירה הזו שכתב על המקרא הזה. לא, פה, אני רוצה לגלל, פה היית עוסף לא אומר את מה שאני אומר. הוא אומר, אם הוא לא היה מלך, אז הוא לא היה בא לידי העבירה הזאת.
כן, אז הוא היה אומר את המילה הזאת ש...
לא, המלך, אבל אותו מלך גרם לו ליפול בעבירה הזאת. אני, לא, אני אומר משהו, שאם הוא לא היה מלך, זה לא נחשב עבירה.
ואני אומר, אם לא היה, אם הוא היה מלך, בכלל, המצוות הזאת לא שייכת לו, לא להרבות נשים. הרי נכתבה על מלך.
לא, אבל אז הוא לא קשור לזה, הוא היה גם הרבה נשים. לא, אבל למלך מותר, הוא לא הרבה לנשים, אבל מותר לו להרבות יותר מכל עם ישראל, מותר לו 18. למה ישראל לא מותר כל כך הרבה? אני רוצה לראות איפה זה כתוב, לא, כתוב לגבי כל עבר, אבל נפגשתי, לא רואה גם. זה פירוש המערזו, תראו פירוש המערזו, זה הפירוש ליד היה יוסף, נכון? גם הגדול, תראו, דיבור המתחיל גורף ביבין. פה איפה שהוא גורף ביבין, הנה, גורף ביבין. יש לכם? פירוש המערזו זה פירוש מצד שמאל, אבל לא הקטנים, יותר גדול. דיבור המתחיל גורף ביבין. פה, הנה גורף ביבין. אתה מצאת? תראה לו? אתה רוצה לגורף ביבין? גורף ביבין זה נמצא בערך מול הפסוק במדבר, במדרש.
יהושע.
ועיקר משה ליהושע, בינון יהושע. אתה שים את האצבע לצד שמאל, תראה גורף ביבין. מצאת משה?
לא. איפה רשום במדבר
שלו? לא, אבל אתה תבדה שמאלה.
יפה מאוד.
גורף ביבין שאם מלאכה את האדם בזוי שאין מזכחים למעשיו, נקודה. כי מה שכתוב עליו שחטא אינו אלא לפי גודל חשיבותו, העלו לו כאילו חטא. כמו שכתוב מסכת שבת דף נ"ב דף נ"ו עמוד ב, כל אומר שלמה חטא אינו אלא טועה, אלא שנשב עשו כן ולא הוא, וטוב לו שלא היה חשוב.
מה זאת אומרת שנשב עשו כן?
מי שעשה את הדבר הזה הם אלו שעבדו עבדו עבדו, לא הוא. רק שכיוון שתחת שליטתך נעשה דבר כזה, נחשב כאילו אתה חוטא. אבל זה למדרגתך. זה לא כמו עץ יוסף. עץ יוסף לא, זה לא מדוקדק ככה, אבל עץ יוסף לא כוונה שלא מגיע לדם. מה, הוא גייר אותם. המהלך שהוא אמר לו זה מהלך עמוק, ארוך, לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל זה דבר שהוא רצה לעשות בעצם שיקול של העולם. הוא רצה לעצם לתקן את כל העולם. הוא בא, זה שהוא התחתן עם 1,000 נשים. אבל בעצם החתונה, לא, זה לא, החיבור שלהם לנשא, זה לא החיבור שלי של אשתו רגיל. הוא בזה שהוא מתחתן, הוא בעצם
כל העולם,
הוא בעצם מכניס את הכוח הזה תחתיו. הוא שולט כל העולם, לא כדי לשלוט כל העולם,
אלא
כדי להמליך את השם על כל העולם. הוא חשב שהגענו למצב השלם שאפשר כבר להחזיר את כל העולם בתשובה. זה המהלך ששלמה אומר. אז עכשיו נמשיך במדרש, הוא לכך אמר שלמה אחרי שהוא נפל, לכך אמר שלמה על עצמו, אומר המדרש, תראו בפנים, ופניתי אני, שתי שורות מרחבות, ופניתי אני לראות חוכמה ודעת, עוללות וצריכות, ומה קרה לי? אמר שלמה מה שהייתי מחכים על דברי תורה, והייתי מראה לעצמי שאני יודע דעת תורה, אותה בינה ואותה הדעת של עוללות ושכלות היו.
אז הוא יודע גם להודות בתורה.
הוא יודע. הוא יודע שהוא נפל במקום שלמדתי, במקום שחשבתי שלמדתי, לא למדתי נכון. אני ידעתי הרבה תורה, למדתי הרבה גמרא, למדתי הרבה זה, אבל צריך לדעת איך ללמוד, איך להבין את הדברים. הוא אומר, טוב, כל השלום המלך זה שייך
למערכים
הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר פנימיים, לדעת בעצם את כל המערכה, להבין את בעצם מתוך מה התורה מגיעה, מה העניינה של התורה, זה לפעול בדברים מאוד מאוד דקים, אבל נפילות כאלו של אנשים גדולים, זה נפילות גדולות.
כן, רבנו, פה רציתי דווקא לשאול, חוץ משלמה, היו חכמי הדור שיכלו לתקן אותו על דיוקו?
להעמיד
אותו על דיוקו? היו צדיקים.
היה לו נביא.
היה נביא?
נתן, היה נביא, מה חזק?
והם לא יכולים לבוא להגיד לו, תשמע, אתה עושה טעות.
יכול להיות שאמרו לו. יכול להיות שאמרו לו, עדיין, כלומר מלך, היה לו גם את המהלך שלו. הוא אומר, זה מהלך שלי. הוא לא שמע, הוא נפל. היה לו את המהלך שהוא בא ובנה. ולמה? למה בעצם התכלות? כי מה האדם שיבוא אחרי המלך, שורה אחרונה בעדה. כי מה האדם שיבוא אחרי המלך, את אשר כבר עשו הוא, פה מבין נכון, בהמשך הפסוק שקראנו. מה זה עשו? את מה, את אחרי המלך אשר עשה, מה זה עשו? מי זה מצטרף למלך?
אנשים.
אז הוא מסביר, מי הוא שיהיה רשאי להרער אחר מידותיו וגזרותיו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? דברים אשר הם חצובים מלפניו, תראו ראשון מדרש יפי שויה, חצובים כאן שהם סודרים ומדוקדקים בדיוק, שכל דבר ודבר, עכשיו תראו מה זה, איך דורשים את המילה עצום, מי זה הרבים, שכל דבר ודבר שיוצא מלפניו, לפני הקדוש ברוך הוא, תרם הוא נמלך בפרמליה של מעלה, כמו שלמדנו בפרשת בראשית, נעשה אדם, לא, נעשה אדם, לא, לא מה שגזר, שהגזרה האלוקית לפני שיצאת, כאילו עוברת דרך הקבינט של הקדוש ברוך הוא, יש לו קבינט, פרמליה של מעלה, נעשה אדם מצלמנו, מה זה נעשה? במי אתה מתלבט? מי זה כולם? מה קראו את המלאכים? מה אתה חושב שאשרו לו את מה שהוא עושה? אז זה היה יותר הפשט של הדברים, תראו יפה מאוד, אומר מה הכוונה שזה, מי זה, בליקוטים, תראו הפירוש של ליקוטים, מה זה מצדר לפעמה של מעלה. יש לכם מה, אתם רואים את זה? ליקוטים, פירוש מצד ימין, וכל דבר דבר יותר שיוצא מלפניו הוא נמלך בפמליה של מעלה. והמכוון בהשם פמליה של מעלה, כבר ביארנו בדרשית רבה פרשת ח' עוד ב', שכל מידות היושר והצדק, החוכמה, הבינה, הדת, שבהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, הם מלאכיו משרתי רצונו, והם הנקראים פמליה שלו.
איזה יופי, זה בעצם...
אומר כאן, זה לא שהם נמלאכים מלאכים מה לעשות.
זה לא אנשים...
זה דרך הנהגת הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא מנהיג במידות. יש מידות שקדוש... אז בעצם המידות הם אלה שקדוש ברוך הוא בודק, בודק, במרכאות, כדי להסביר את אוזננו, שדרך המידות זה נראה אם זה מתאים לעולם. אם זה מתאים לבוא ולהופיע את זה, הוא לא צריך להתייעץ עם אף אחד. הכל נעשה באותו החלטה, רק כדי להצביע את אוזנינו, שנדע שהכל נעשה מתוך המידות של הקדוש ברוך הוא. מתוך הפעמל שמענו, מתוך מה שבעצם הנהגה של הקדוש ברוך הוא שמנהיגה את העולם, בכל המידות, היושר והצדק והחוכמה והרחום וכל מה שזה, כל זה בשכלול של הכל, מתוך זה יוצא את הגזרה או יוצא את הדבר. נעשה אדם מצלמנו לגבי האדם. האדם הזה הוא מתאים, אז הוא לכאן, לכאן, מה נעשה? מה זה לא שאל, כי הוא אומר, טוב, אני באמת לא...
מתלבט עם עצמו.
מתלבט איתכם, אז אתם צודקים וצודקים. רק מראה, צד לכאן וצד לכאן וצד לכאן וצד לכאן. מה שהיה באדם? היה צד להגיד שכן, יברא, וצד להגיד שהוא לא יברא. מי זה הצד? זה הצד שהוא קיים אצל הקדוש ברוך הוא. אבל זה, כדי להסביר את עצמנו, מלביש את זה על מלאכים או מלביש את זה על מידות. זה הכוונה. שכל דבר דבר שיוצא מלפניו טרם הוא נמלך בפמליה של מעלה, הוא מודיע להם הדבר כדי שידעו ויעידו כולם, כי, נמחולק עכשיו לשלוש, כנגד כנגד המשפטים, כנגד הגזרות, כנגד כל התורה. כי דינו דין אמת, זה המשפטים, חלק המשפטים בתורה, גזרותם אמת זה החוקים, משהו שמעל השכל, וכל דבר והשכל זה כל התורה. וכן הוא אומר, כל אמרת אלוקה צרופה. מה זה צרוף? לנקות ולזכך את הכסף כדי להגיע לכסף הטהור. ככה כל אמרת אלוקה צרופה. וכן אומר, בגזרת עירים, פתגמה, עירים זה מלאכים, פתגמה זה הדבר. ואומר שלמה המלך, שלפי שערערתי אחר מעשיו, נכשלתי. זה היה שלמה, מפה אנחנו מבינים מהמדרש למשה רבנו. הציבור ימחל אם זה שלוש, אם ככה נדקה מהזה. כיצד נאמר על משה? לפי שכבר הודיע הקדוש ברוך הוא למשה, שלא יניח אותם פרעה ללך, שנאמר, ואני ידעתי כי לא אתן אתכם מלך מצרים להלוך, ואני אחזק את ליבו. ומשה לא שמר את הדבר הזה, אלא בא להתחכם על גזרתו של הקדוש ברוך הוא, והתחיל אומר, השם, למה הראות על העם הזה? התחיל לדון לפניו. ועל זה נאמר, שאותה חוכמה ודעת של משה, של עוללות וסיכלות היו, אם לא היה מדרש, לא היה אפשר להגיד את הדבר הזה. כל חוכמה ודעת של משה, של עוללות וסיכלות, כלומר, כל מה שלמדת, כל מה שהבנת, את המהלך של גאולת עם ישראל, תפס את זה קטן ממה שצריך להיות. בגלל זה נפלת. כי מה האדם שיבוא אחרי המלך? איך אתה מראה אחרי גזרותיו של מלך? וכי מה היה לו להראה אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא את אשר כבר עשו, מה שכבר גילה לו שהוא עתיד לחזק את ליבו של פרעה, בעבור לעשות לו דין תחת אשר עבידם בעבודה קשה. ועל דבר זה ביקשה מידת הדין לפגוע במשה. זה ויומר, וזה וידבר אלוקים. הדאו דכתיב, וידבר אלוקים על משה. מידת הדין רוצה לפגוע משה רבנו. אתה לא אדם רגיל. ואתה עסוק עכשיו בגאולת עם ישראל, ודבר שמגיע מצד רצון השם והחלטה אלוקית, וגזרה אלוקית, אתה לא יכול לבוא לפי מה שאתה מבין, ולקשות קושיות. תתבטל. תבין שיש לו משהו מעל. עכשיו תראו את הסוף, הסוף זה מדהים, איזה מהפכה. ולפי שנסתכל הקדוש ברוך הוא, שבשביל צער ישראל דיבר כן, חזר ונהג עמו במנת הרחמים. הדאו דכתיב, ויאמר אליו אני השם. עכשיו מה הקדוש ברוך הוא? יושב, אומרים לו משהו, אומר א', אומר ב', אלא גם פה מסבירים שהכוונה שהוא בא והראה למשה את הצד של הלא טוב שהיה במעשה שלו. ואז מה הצד של רחמים? זה מה שכיוון שאתה אדם מוסר את עצמו על כלל ישראל, ובאמת כל הצער הזה כתוב שלא תופסים את האדם משעת צערו. אז הצער של משה זה לא הצער שלו, זה הצער של עם ישראל. הוא בא וצועק את צעקתם, אז הוא אומר טוב, אז כנראה הצער של עם ישראל בלבל אותך, מתוך זה נכון לרחם עליך. מה זה רחמים? לבוא ולחכות ולתת לאדם להתקדם לפי המדרגה הפנימית. אני אומר, אומר קדם יכול למשה, אני יודע שאתה שייך לזה, אתה תהיה הגואל, אבל אתה צריך לעבור עוד איזה תהליך כדי להבין שזה גבוה מעל גבוה גאולת עם ישראל, שנזכה בעזרת השם.